הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
חשוב לי שהבנות ירגישו שהן חלק משולשלת עם היהודי ומעריכות את התורה, וחשוב להם שהתורה תהיה אבני הדרך לבניין הבית שלהם. ומצד שני, חשוב לי מאוד שהם יצליחו לממש את הפוטנציאל שלהם ברמה שטוב להם ונעים להם, והם יצליחו למצות את האישיות והיכולות שלהם בכל דרך. אני מאמינה שיהיו בנות שיהיו טובות ברפואה, ויהיו בנות שיהיו מהנדסות, ויהיו בנות שיהיו מעולות בספורט, ויהיו בנות שיביאו את האומנות שלהם לקדמת הגלריות הישראליות.
מה גורם לאנשים לקום בבוקר בשביל לעשות שינוי בעולם? מה גורם להם להחליט לפעול? ומה הרעיון הגדול שמנחה אותם? אני רוני לינדר, ואלו השאלות שאנחנו רוצים לענות עליהן בפודקאסט החדש שלנו, על הדרך. בכל פרק נראיין חבר או חברת רשת אחרים על ההשפעה שלהם ועל איך נראית הדרך שעשו. המרואיינת שלנו היא חרדית, שמנהלת בית ספר ייחודי ממלכתי חרדי. בנוסף ללימודי קודש, היא פותחת בפני תלמידות דלת חדשה נוספת, של לימודי חול ברמה הגבוהה ביותר, שיאפשרו להן להיות נשים חרדיות שהן גם רופאות, מהנדסות וכל מה שירצו להיות. שלום בתיה מלאך.
שלום שלום.
אז מה זה בעצם בית ספר ממלכתי חרדי?
בית ספר ממלכתי חרדי הוא בית ספר שמנסה לשלב בין שני דברים מאוד מאוד חשובים. מצד אחד, בסיס של לימודי קודש, שבו תלמידה תרגיש שהיא חלק אינטגרלי מהעם היהודי ומחזיקה את השולשלת, ויש לה ידיעות ברורות ומסודרות בהלכה, בתורה, בידע עולם יהודי כללי, כדי שהיא תוכל להעביר את השרביט לדור הבא. ומצד שני, חשוב לנו מאוד לייצר מקום שבו התלמידות תוכלנה ללמוד לימודי חול ברמה הכי גבוהה, כדי שהדלתות ייפתחו להם לכל דבר שהם ירצו בהמשך החיים. לימודי החול מתמקדים גם בלימודי הליבה הרגילים, אבל מתמקדים בצורת העברה שלהם, היא בצורה של פדגוגיה חדשנית. מבחינת לימודי החול, אחד הדברים חשוב לנו מאוד, גם לימודי ליבה, ואם לומדים חול, בואו נעשה את זה בצורה הכי גבוהה, הכי מקצועית, מצד אחד, ומצד שני חשוב לנו מאוד שאנחנו נדע שהתלמידות שלומדות אצלנו, יש להם פדגוגיה חדשנית שהן מצליחות ללמוד גם בצורה עצמאית וגם מצליחות לייצר צוות למידה, כי המטרה הגדולה היא להכין אותם לחיים. ובחיים האמיתיים לא לומדים בצורה פרונטלית, ובחיים האמיתיים יש צוות שעובד על פתרון בעיה, ובו אנחנו רוצים לתת להם את הכלים האלה. העולם מתחדש כל הזמן, וחשוב לנו שהלמידה העצמית תהיה מאוד מאוד חשובה, ותלמידות ירגישו שהן מצליחות ללמוד בצורה עצמית, טובה, נכונה, ולהגיע לתוצאות טובות.
ואם את צריכה ככה לאפיין את הבנות שלומדות אצלך, איך היית מאפיינת אותן? מה החתך? מי הן?
בחברה החרדית יש כיום תנועה מאוד גדולה של חשיבה. הקבוצות חשיבה של אנשים שמצד אחד הם אומרים, אנחנו רוצים להישאר חרדים, חשוב לנו מאוד לשמור תורה ומצוות, חשוב לנו מאוד להמשיך את המסורת שלנו וללכת בדרך של המשפחה הרגילה, ומצד שני אנחנו לא רוצים לוותר על שותפות בחיים האזרחיים, על פרנסה, על יצירת מקום בטוח שבו אנחנו נצליח לשלב גם וגם, ובשביל לייצר גם וגם צריך עמוד שדרה מאוד מאוד יציב. המשפחות שמגיעות אלינו הן בדרך כלל משפחות במקום הזה שמחפשות, ששואלות את עצמם מה נכון וטוב להם באופן אישי אינדיבידואלי למשפחה שלהם, שזה כולל עמוד שדרה מאוד יציב מהמקום של העבר שבהם הם היו, ומצד שני להסתכל מה נכון להם, אם נכון להם ללמוד אם הם טובים בעריכת דין, אז הם ינסו לחפש את המקומות שהם יצליחו בהם לשלב בין הקודש לחול.
אגב, הבנות מגיעות מזרמים שונים בחברה החרדית?
רוב הבנות מגיעות מהזרם הליטאי. יש בנות שמגיעות מחסידויות מסוימות, שמודעות למחירים שהן הולכות לשלם בבית ספר, והם טוענים שהמחירים בבית ספר, בשהות של הבת בבית ספר, יהיו גבוהים יותר מאשר במקומות האחרים.
ויש לזה ביקוש גבוה?
התחלנו עם 9 תלמידות אמיצות שבאו ואמרו לי, ביתיה, אנחנו איתך. יש לנו ביקוש מטורף. בשנה האחרונה היה לנו את הביקוש הגדול ביותר במנח"י יסודי, כי אני חושבת שאנשים מבינים שיש אפשרות לשלב גם וגם. Mm-hmm. יש לנו היום 175 תלמידות בבית ספר, ולשנת הלימודים תשפ"א היה לנו ביקוש של 240 תלמידות.
וואו.
לכיתה א'.
ואיך באמת בוחרים את התלמידות המתאימות?
ברמת עיקרון חשוב לנו לשמר, ולכן יצרנו תקנון שהוא תקנון שעבר מבחינה משפטית במשרד החינוך, שבו הוא משלב בין משפחות שהן חרדיות ומוכיחות שחשוב להם הלכה, ומצד שני הן מוכנות להתמודד עם האתגרים החדשים שיהיו בבית ספר.
תני לי דוגמה לשניים שלושה אתגרים כאלה עבור משפחות חרדיות.
אתגר ראשון בעיניי זה הורים מעורבים בתהליך הלמידה. עד כה בבתי ספר של בנות, האימהות מגיעות פעמיים בשנה לאספות הורים, שהן בעצם אספות אימהות בלבד, ולפעמים יש מסיבה אחת שבו האימהות מגיעות. לאבות אין שום כניסה לבית ספר של בנות. אני מאמינה שחינוך של ילדה מעורב בין בית שבו זוג ההורים, או כל המשפחה, בעיקר נדבר על זוג ההורים, בו זוג הורים מחנך את הילדה בבית, ויש חינוך בבית ספר, ויש קשר אינטגרלי כל הזמן בין החינוך בבית ספר לחינוך בבית, ולכן אני חושבת ששני ההורים אמורים להיות מעורבים בחינוך של הילדה גם בבית ספר, ולכן ההורים מגיעים לאספות הורים ביחד.
זו דרישה?
זו בקשה שלנו, לא כולם עומדים בזה, כי לא כולם עדיין מכירים את התרבות, ויש לנו פעם בשנה יום שהוא בוקר לימוד של אבות ובנות, כשהמטרה שלנו היא להכניס את האבות לתוך בית הספר, כיוון שאנחנו מאמינים שהאבות הם חלק אינטגרלי מהחינוך של הילדה, וחשוב לי שהם יכירו את בית הספר, הם יכירו את רוח בית הספר, והם יבינו שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, ואז גם העבודה בבית היא מסונכרנת עם העבודה של בית ספר.
איזה אתגר נוסף למשל יש למשפחות?
אתגר נוסף זה האינטרנט. יש הרבה משפחות שיש אינטרנט בבית אבל לא מדברים עליו. יש מחשב בבית והוא משמש לסרטים, וחלילה להגיד מה קורה בחוץ. הבאנו את האתגר הזה שהוא אתגר מאוד מאוד מהותי בציבור החרדי, ואנחנו מנסים ללמד את הבנות איך עובדים במחשב. המחשב הוא כלי עבודה, המחשב מבחינתנו משמש ללמידה, הוא משמש לאיסוף חומר. נכון, חשוב לנו מאוד שהאינטרנט יהיה מסונן, חשוב לנו מאוד שהתכנים יהיו בפיקוח הורים או מבוגר אחראי, בהחלט, אבל חשוב לנו שיתמודדו עם האתגר הזה, שאחרת הם עלולים להגיע אליו ולהתמודד איתם לבד, ואז כיוון שאין להם הדרכה הם יכולים להגיע למקומות הפחות טובים שהיינו רוצים.
ואת כל הדברים האלה אתם בעצם מציגים מראש בפני המשפחות, לפני הקבלה של הבת לבית הספר, ומצפים מהם בעצם להסכים לזה?
אחד הדברים שאני עושה ברעיונות, רעיונות הקבלה הם עם זוג הורים בדרך כלל, אני מדברת איתם על הכנות. בבית ספר אצלנו אין שטיחים. אין שטיחים כי הכל על השולחן. ואני מספרת להם מה קורה בבית ספר, אני מספרת להם מה האתגרים שהם הולכים לחוות ביחד איתנו, אבל אני אומרת להם שבמקביל יש לנו צוות מקצועי שייתן להם את כל המענה ואת כל ההכוונה כדי להתמודד עם האתגרים האלה. יש לנו יועצת בית ספר מדהימה, יש לנו פסיכולוגית, יש לי סגנית בבית ספר, וכל צוות ההוראה אנחנו מסונכרנים עם חזון בית הספר, כדי שאנחנו נדע כולנו למה אנחנו הולכים.
יש כאלה שנבלים ובעצם בשלב הזה נבלים וחוזרים בהם?
בוודאי. ויש תופעה, פנתה אליי היום בהודעה אימא שראתה אותי שנה שעברה, ונבלה נורא והיא אמרה לי, אני מצטערת, את מקסימה, את מדהימה, אבל לא בשלב הזה. ובאה לבקש שנה, אחרי שהייתה להם שנה שהם... שנה של כאבי בטן, ובאה לבקש השנה להיכנס. לצערי הרב, הכיתות מלאות, אז עם הרבה רצון אני לא יכולה להכניס אותה. אבל יש הורים שאצלהם, שהתהליך הוא תהליך יותר ארוך, של הבנה שאפשר גם וגם, שאפשר לשלב בין שני הדברים, וזה אתגר גדול גם כלפי עצמם, של מי הם ומה החוט שדרה, שהם יצליחו לשמר כדי לא לפחד מהאתגרים בחוץ, ואי אפשר לשכוח גם את המשפחה המורחבת, את הקהילה שבהם הם נמצאים, שזה אתגר לא פשוט.
איך הכל התחיל? איך נולד הרעיון הזה של הקמת בית ספר כזה?
התחתנתי בגיל 19. בגיל 19 השאיפה הגדולה שלי הייתה להקים בית של תורה, שבו אני מורה, אני המפרנסת, ובעלי היקר יושב ולומד תורה. במהלך החיים המשותפים שלנו, שינינו קצת את דעותינו. עדיין היה חשוב לנו מאוד להקים בית של תורה מסודר, ברור. במהלך השנים המשותפות שלנו, אני עבדתי ופרנסתי, ולאט לאט בעלי הבין שהוא צריך לחפש דרך נוספת שבו הוא יכול לבטא את עצמו, ולכן הוא התחיל לעבוד, הוא היה מנהל עמותה. היו שני אירועים שהובילו אותנו לחשיבה קצת אחרת ולפתיחות. הילדים שלי נכנסו למוסדות לימוד חרדים, הבנות התחילו בבית יעקב, קלאסי, רגיל, והדברים היו נראים נינוחים ורגועים, והבן שלנו נכנס לחיידר שכונתי, מעולה, והכל היה נראה רגוע, ולאט לאט הבנו שהילדים שלנו עוברים בדיוק את מה שאנחנו עברנו לטוב ולמוטב. כשזה היה טוב, אז הכל היה בסדר. והיה הרבה דברים שהסתכלנו עליהם כאנשים בוגרים, וראינו נקודות שאמרנו לעצמנו, בנקודות האלה, החברה החרדית ומערכת החינוך החרדית זקוקה לשדרוג. וכשניסיתי לפנות לצוותי ההוראה, אף אחד לא הבין מה אני רוצה. אף אחד לא הבין למה זה כואב לי, ומה החזון ומה השאיפה שהייתי רוצה.
מה כאב לך למשל?
כאב לי שאין מקום לאינדיבידואליות, כאב לי שאין מקום לפוטנציאל האישי, ולראות ילדה שמגיעה לבית ספר, ואת האישיות הגדולה שלה, ואת היכולות שלה לתרום, ולא כולם נמצאות באותו עדר ובאותו שטנס, זה אחד הדברים שמאוד מאוד כאבו לי. אביגיל היא הבת הקטנה שלנו, יש לי שתי בנות שעברו, שלמדו בבית יעקב, ונהנו וקיבלו הרבה ערכים, וכיוון שאני אימא מצד אחד מעורבת ומצד שני קצת ביקורתית, רציתי לשפר דברים, ולכן כשהגיע אביגיל שלנו לגן חובה, חשבנו מה תהיה המסגרת המתאימה ביותר לאביגיל. האופציה להגיע לבית ספר שבו לומדות 2,200 תלמידות, אין יחס אישי, אין משהו מאוד מאוד מכוון לחדשנות, לפדגוגיה, לשילוב. היה לי מאוד קשה, מאוד כואב, ולכן הייתי חלק אינטגרלי מקבוצת ההורים שניסתה להקים את בית הספר. דבר שני שקרה, זוג חברים מאוד טובים שלנו יצא בשאלה. הזוג חברים הזה היה ונשאר חברים טובים שלנו. החברות בינינו הייתה חברות מאוד לימודית, ומאוד פנימית עמוקה, שבה דנו בהרבה מועקות בחברה החרדית, וכשהם יצאו, הרגשנו קצת בודדים, ואז החלטנו לעשות לעצמנו איזשהו ריסטארט על החיים שלנו, ולשאול את עצמנו מי אנחנו, מה חשוב לנו באופן אישי, מה חשוב לילדים שלנו, ואיך אנחנו רוצים לראות את עצמנו כמשפחה בעוד 20 שנה. אחד הדברים שהבנו זה החינוך, שאותו אנחנו רוצים לשנות ולשדרג. הדבר השני שהרגשנו, זה איזשהו מקום לביטוי אישי שלנו. ואז החלטנו שאנחנו יוצאים ללימודים. היה לי תואר ראשון בחינוך מיוחד, אקוויבילנטי, העברתי אותו לתואר ראשון אמיתי בחינוך המיוחד. המשכתי ללימודים של תואר שני בניהול מערכות חינוך. בעלי לא היה לו תואר, הוא היה תלמיד ישיבה, התחיל ללמוד תואר ראשון, והמשיך אחר כך לתואר שני באוניברסיטה העברית במדיניות ציבורית, וחשבנו שלפני שאנחנו מנחילים לילדים שלנו את הערכים שאותם אנחנו רוצים, בואו נעשה את זה על עצמנו, ולכן גם אני וגם בעלי הלכנו ללמוד כדי להבין קודם כל מה התהליך, ולקבוע איזה יעדים חדשים שאליהם אנחנו רוצים להגיע. את הילדים האישיים שלנו, אנחנו שולחים את כולם ללמידה, וכמה שיותר אקדמית, מותאמת לאישיות של כל אחד, ולפוטנציאל כדי לדעת שאנחנו מצליחים לייצר אנשים טובים, ישרי דרך, יהודיים כשרים, ושמצליחים לתרום לחברה.
עד כמה אתם יוצאי דופן בחברה שלכם, או שיש עוד משפחות כמוכם?
בהתחלה היינו יוצאי דופן מאוד. בשנת 2014 קם המחוז החרדי, ואיתו בירושלים קמו שתי ישיבות תיכוניות חרדיות, ובית ספר יסודי בנים תחת הממלכתי חרדי, שהחזון היה להגיד שמצד אחד אנחנו מלמדים לימודי קודש בצורה המסורתית והטובה, ומצד שני אנחנו מכניסים לימודי ליבה מלאים כדי לייצר עתיד טוב יותר לילדים. כשראיתי שאפשר להקים, הקמנו קבוצת הורים שבאה ואמרה, נכון שאצל הבנים אין לימודי חול בכלל, אבל גם אצל הבנות יש לימודי חול, אבל ברמה מאוד בינונית. ואם אנחנו רוצים להיות מקצוענים, אז בואו נייצר מקום גם לבנות. לקח המון זמן עד שמשרד החינוך ועיריית ירושלים הבינה את הצורך המאוד גדול בשילוב הזה. אני חייבת לציין כמה אנשים מאוד מאוד מהותיים בתוך התהליך. מאיר שימוני, מנהל מחוז ירושלים, שהיה גם מנהל המחוז החרדי, ומשה קינלי טורפז, שהיה מנהל מחלקת החינוך בעיריית ירושלים, שביוני 2014 הרימו את הכפפה ואמרו, גם אנחנו מוכנים לפתוח בית ספר בנות ברמה שהוא ישלב גם וגם. וברמה הזאת היו המון המון שאלות ודיבורים, ושאלות מה אנחנו רוצים שיהיה. האם אנחנו רוצים שהוא יהיה יותר עם לימודי ליבה? האם אנחנו רוצים יותר לימודי קודש? מי האנשים שיהיו? היו הרבה שאלות והרבה אנשים מבולבלים. ב-25 ביולי היה לי רעיון לפיקוח בחינוך המיוחד. בשעה 6 בערב הודיעו לי שלא התקבלתי. בשעה 8 בערב אמרו לי, רגע, אבל את מתאימה לבית ספר. למה לא תנהלי את בית ספר? לא חשבתי שאני ראויה ומתאימה, ולכן לא הגשתי מועמדות. משרד החינוך פנה אליי וביקש ממני שאני אקח את האתגר המקסים הזה. חשבתי המון, חשבתי גם מבחינה אישית, משפחתית, קהילתית, איפה זה מתאים לי, איפה זה יפגוש אותי, את בעלי, את הילדים. ובסופו של דבר אמרתי, אם אנחנו בסוף יולי, וזה המקום שבו אני נמצאת כיום, אני לוקחת את זה, כי אני מאמינה במה שהולך להיות. כשקיבלתי את המינוי בראשון באוגוסט, חשבתי שזה סיפור מאוד דרמטי, אבל לא ידעתי אפילו איך לתקוף את זה. זה נשמע ביטויים מאוד מאוד יפים. בואו נשלב לימודי קודש וחול ביחד. ומאז אני לומדת, ומאז אני כל בוקר שואלת את עצמי, למה? למה חשוב שאני היום, בתיה המלאך, יעמוד בניהול בית הספר, ומה החשיבות הגדולה שאני אוביל לקהילה שלי, גם היום בהווה, וגם עם 4 צעדים קדימה לעתיד.
ומה התשובות שאת נותנת לעצמך?
התשובות שאני נותנת לעצמי, כיוון שאני מגיעה מתוך החברה החרדית, השמרנית, הקלאסית, למדתי בבית יעקב, אני מכירה את המטריה, למדתי בסמינר החדש, שהוא סמינר דגל שיש בו, למדתי הרבה, התפתחתי שם מאוד, קיבלתי עמוד שדרה מאוד חזק, וכיוון שאני מגיעה מתוך המערכת, יש הרבה דברים שחשבתי לעצמי שאנחנו צריכים לשדרג בתוך המערכת, וכשאני חושבת על שדרוג המערכת, חשבתי לעצמי שאני כיום, בסוף יולי 2014, אולי אני האדם הנכון לעשות את זה.
עכשיו, דיברת הרבה על הצורך בפתיחות מצד המשפחות, באיזושהי גמישות. איך באמת מגיבים לזה בחברה החרדית?
כשהקמנו והיה נראה לחברה החרדית שזה איזשהו אפיזודה מאוד קטנה, מאוד חולפת של 9 תלמידות, אף אחד לא הגיב לזה. היום שיש לנו כמות תלמידות מכובדת עם רישום מכובד לשנה הבאה, התחילו התנגדויות.
אז בואי באמת נדבר קצת על המחירים ועל התגובה של החברה.
החברה החרדית היא חברה שמרנית מאוד. מבחינתה כל מעשה שהוא לא בדיוק בתלם ובזרם, הוא נידון מיד להתנגדות. כשהיינו קטנים והיינו 9 תלמידות חמודות, אז חשבו שזה איזושהי אפיזודה חולפת. כשגדלנו והתרחבנו והיום אנחנו זרם משמעותי, עם ביקוש גדול מאוד לבית הספר, גם החרדים הקלאסיים מבינים שיש פה אירוע דרמטי שצריך להתנגד לו. אני נתפסת אצל אנשים מסוימים בחברה החרדית כמנסה לחלן את הבנות, כמנסה לשנות את דרך האבות הקדושה.
אני חושבת שחלק גדול מההתנגדות בחברה החרדית למפעלים כמו המוסד שאת הקמת ומנהלת, הוא בעצם חשש מפני באמת החילון הפחד הזה מזה שאולי הבנות, התלמידות, יתפתחו לעולמות חילוניים יותר, ואולי קצת יזנחו את הדת. מה את עונה למבקרים על ביקורת כזאת?
אני חושבת שכשמבינים מה זה, מה המשמעות של חילון, מבינים איך לחשוב אחרת. אני חושבת שכשלתלמידה יש עמוד שדרה יציב, שבו היא מבינה מה המהות שלה, שהיא מבינה שהיא יכולה ללמוד לימודי קודש ברמה מאוד גבוהה, ולייצר לעצמה בסיס יציב ערכי של האישיות שלה. אחר כך היא יכולה להוסיף מקצועיות ולימודים נוספים, ולייצר את עצמה, ולהוסיף לעצמה ביסוס. כי בעצם אני חושבת שהפחד הגדול מחילוניות, מלחלן את התלמידות, הוא אובדן דרך. וכשיש דרך שהיא סלולה והיא ברורה, והיא מייצרת עמוד שדרה מאוד מאוד יציב, אנחנו לא מפחדים.
לשיטתך, אין התנגשות בין חרדיות לבין השכלה גבוהה.
ממש לא. אני חושבת שלהפך, ככל שהיהדות עמוקה יותר, מובנת יותר, ברורה ופשוטה, ככה החשש מחילון הוא הרבה פחות גדול. כשאנחנו מוכנים לפתוח ולדבר על הדברים, אז הדברים הם בהירים, והחשש הוא פשוט, ואין חשש כמעט. אבל יש כתבות בעיתונים, ויש הפגנות להם קצת ליד בית ספר, ויש מילים וביטויים כלפי המשפחה שלי.
איך את מתמודדת עם כל זה? זה לא פשוט.
דבר ראשון, יש לי סייעת הדשמיה מאוד מאוד גדולה. כשפתחתי את בית הספר באותו אוגוסט מכונן 2014, פניתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, אם החלטת שזה הייעוד שלי, לא ביקשתי ולא רציתי אותו, אבל אם החלטת שזה הייעוד שלי, אני מגיעה מהחינוך המיוחד, תלחץ לי על היד. ובמהלך החמש שנים האחרונות שהיו אינטנסיביות ומורכבות, בקטעים הקשים והכואבים, הוא היה שם והוא לחץ לי על היד. אז דבר ראשון, עשיית הדשמיה מלווה אותי לאורך כל התהליך. דבר שני, אני מאמינה מאוד במה שאני עושה, ואני חושבת שאנשים שמאמינים במה שהם עושים, הם מצליחים לייצר לעצמם את הדרך בצורה פשוטה, ברורה ואיכותית. הצלחתי להביא לבית ספר צוות מדהים שנמצא איתי יד ביד ותומך בכל התהליך. כשהדברים הם פשוטים והם מקצועיים מאוד והם נכונים, גם כשיש התנגדות, הדרך שלנו היא ברורה, סלולה וישרה, ולכן זה פחות מטריד אותי.
זה העובדה שמדובר בבית ספר לבנות, זה מקל עלייך להכניס את כל החידושים ולהתקדם קדימה? זה אולי פחות מאיים על החברה החרדית?
ברמת עיקרון כן. אני רוצה ללכת קצת היסטוריה. בשנת 1918 קמה אישה אמיצה מאוד בשם שרה שנירר, והחליטה שהיא מקימה את בית יעקב. היא הקימה את בית יעקב כי ראתה את מצב הבנות החרדיות ב-1918. היא ראתה מה קורה ברחוב היהודי, מה קורה ברחוב הכללי, וקמה שרה שנירר ואמרה, בואו נייצר משהו, נייצר איזשהו מוסד שהבנות יצליחו לשלב גם וגם. תחילת דרכה של שרה שנירר הייתה לקחת קבוצת בנות ולתת להם תוספת של לימודי יהדות. זה לא הלך, ולכן היא חשבה בחשיבה מערכתית יותר, ואמרה בואו נקים מוסד שהוא בעצמו ישלב בין קודש לחול. מצד אחד היה חשוב לה מאוד לתת להם הרבה מוסר, הרבה הלכה, הרבה אהבת תורה, הרבה יראת שמיים, ומצד שני בבית יעקב למדו שפות, למדו מתמטיקה ברמה גבוהה, וספרות, ושילבו בין לבין. אז קודם כל הבסיס אצל שרה שנירר היה בסיס שמשלב בין קודש לחול. נכון שההתמקדות שלה הייתה בהחלט בקודש, אבל אי אפשר להתעלם מהרצון של שרה שנירר להביא את הבנות החרדיות ללמידה מקצועית מאוד. הסיסמה שמזוהה מאוד עם שרה שנירר זה אבא אברך עם המורה, ובהחלט לשרה שנירר הייתה מטרה מאוד גדולה לייצר מקום שהוא בטוח והוא נעים גם להיות בן תורה וגם לפרנס. הסיסמה של מורה באותה תקופה שלא היו מורות יכולה להיות קצת אחרת בתקופה של יש עודף מורות, ובואו ניקח את המקצועיות ונוביל את זה לתחומי דעת אחרים וטובים.
וכן, באמת אם את רואה את עצמך כסוג של ממשיכה דרכה של שרה שנירר, אז איפה את רואה, מה החזון, כשאת מסתכלת 5-10 שנים קדימה, מה החזון שלך לכל הדבר הזה?
אני רואה את עצמי בהחלט ממשיכה דרכה. אני לא נכנסת לנעליים הגדולות של שרה שנירר המיוחדת, אבל אני חושבת שהיא התוותה לנו דרך מאוד ברורה של שילוב בין קודש לחול, בין ביסוס יהדות מאוד עמוק, לבין לבדוק את אתגרי התקופה ולהתאים את עצמנו ואת הלמידה בתוכנו למה שקורה, מתוך ראייה לטווח ארוך שבו התלמידות שלנו ישולבו בחברה הישראלית הכללית. וחשוב לי מאוד שהם ישמרו על עמוד השדרה היציב היהודי שלהם וימשיכו את זה גם לדורות הבאים, ומצד שני להביא את הפוטנציאל הטוב שלהם, למצוא את הנקודות החזקות שבהם, ובהם הם יצליחו להשתלב בחברה, הם תצלחנה להשתלב בחברה ברמה הטובה ביותר והמקצועית ביותר. כי האג'נדה שלי אומרת, אם עושים משהו, בואו נעשה אותו הכי טוב. אם עושים משהו, בואו נחשוב, בואו נבדוק, בואו נבחן את השטח, ונבדוק מה הדברים החשובים ביותר שצריך כדי לקדם תלמידה שתצליח לייצר עמוד שדרה יציב, ותצליח ללמוד מקצועות שבהם היא טובה, ובהם היא תצליח לתרום לעצמה, למשפחה שלה ולמדינה.
אנחנו מדברות על בית ספר יסודי, צומח, נכון? הכיתה הגבוהה ביותר היא כיתה? היי. היי. ומה בעצם, מה יקרה עם, עם התלמידות האלה, שבאמת עברו לימודים כל כך אינטנסיביים, מקצועיים, כשהם יגיעו לכיתה זין, אין מסגרת דומה, או האם יש בעצם מסגרת דומה שיכולה לקלוט אותם בכיתה זין עד לסיום לימודיהן?
אחת השאלות הגדולות ששאלנו את עצמנו, כשפתחנו באותו אוגוסט מכונן 2014, מה ההמשך שלנו? בדקתי את השטח בירושלים, יש סמינרים טובים מאוד שיקבלו את התלמידות, יש סמינרים שמשלבים יותר חול, יש פחות. באופן אישי יהיה לי מאוד מאוד חשוב לדעת שהתלמידות שלנו ממשיכות בדרך שתיתן להם אופציה לקדם את האישיות האישית שלהן עם הפוטנציאל שתמון בהם. במידה ואנחנו נראה שהמקומות, המוסדות שנפתחו מתאימים להם, הן יכולות להשתלב שם. במידה ואנחנו נדע שהמקומות בשוק לא בדיוק מה שרצינו, אנחנו נפתח המשך שלנו.
אז הנה יש לנו כותרת. יש סיכוי לתיכון במתכונת דומה.
אכן.
בחזונך, בית הספר הוא בעצם איזשהו מודל שעל פיו כל מערכת החינוך החרדית יכולה לפעול?
אני מאמינה...
או שהוא מין בוטיקי כזה וככה הוא יישאר.
הייתי מאוד רוצה שהוא יישאר בוטיקי. אבל הייתי מאוד שמחה לדעת לידע הורים ומשפחות שיש להם אפשרות אחרת. אני חושבת שבית יעקב מהווה להרבה משפחות את המקום האידיאלי והטוב ביותר לצמיחה ולגדילה, וזה בסדר גמור. אני חושבת שחשוב מאוד שהורים בחיפוש אחרי דרך נוספת שמצליחה לשלב גם וגם, ידעו שקיימת האופציה, והיא אופציה טובה, והיא אופציה שיכולה לקדם את עצמם ואת הילדה שלהם לרמה הטובה ביותר שמתאימה לה.
את חושבת שיש היום מספיק אנשי חינוך בחברה החרדית ששותפים לחזון הזה שלך?
בהחלט. הציבור החרדי שהולך וגדל, גם הגוונים בו הולכים וגדלים, ויש קבוצות של נשים יקרות ומיוחדות שמוכנות לקחת חלק ומוכנות להבין, מוכנות ליישם את המציאות שבתי ספר מגוונים, משתנים, ועם הם פנים לעתיד.
אני ככה לסיום, אשאל אותך באופן אישי, ביתך אביגייל היא תלמידה בבית ספר, נכון?
אכן.
ואיך זה מתנהל העניין הזה?
כשהקמתי את בית הספר ובאתי לאביגייל שלי ואמרתי לה, שאני הולכת להיות, אני הולכת לנהל את בית הספר, ובעצם אני הולכת להיות המנהלת שלה, היא הסתכלה עליי בעיני התום שלה ואמרה לי, אמא, כשאת תהיה מנהלת, בבקשה, תמשיכי לחייך. וזה המוטו שלנו בעצם, אנחנו ממשיכים לחייך. אנחנו מחייכים, אנחנו אוהבים את בנות בית הספר, אנחנו מעריכים את הילדות שלנו, אנחנו מכבדים אותם, וכיוון שאני יודעת שאלו יהיו דור העתיד, וזה מה שעומד לנו ממש על שולחן העבודה כל הזמן. אנחנו היום מחנכים את דור העתיד, וחשוב לנו לעשות את זה בצורה הכי טובה, הכי נכונה, ועם כמה שפחות...
ומה החלום שלך בשביל התלמידות האלה? מה בשבילך יהיה שיא הגאווה?
חשוב לי שהבנות ירגישו שהן חלק משולשלת עם היהודי, ומעריכות את התורה, וחשוב להם שהתורה תהיה אבני הדרך לבניין הבית שלהם, ומצד שני חשוב לי מאוד שהם יצליחו לממש את הפוטנציאל שלהם ברמה שטוב להם ונעים להם, והם יצליחו למצות את האישיות והיכולות שלהם בכל דרך. אני מאמינה שיהיו בנות שיהיו טובות ברפואה, ויהיו בנות שיהיו מהנדסות, ויהיו בנות שיהיו מעולות בספורט, ויהיו בנות שיביאו את האומנות שלהם לקדמת הגלריות הישראליות, וחשוב לי שכל אחת תרגיש שהיא נמצאת בבית ספר, וזה המקום המושלם ביותר בשבילה לקדם את עצמה ואת האישיות שלה.
חזון נהדר, אני מוכנה לחתום עליו. ככה לסיום, 5 שאלות בזק. אני שואלת, ואת עונה ככה מהמותן, בלי לחשוב יותר מדי. אם לא הייתי מנהלת, הייתי?
גנטיקאית.
הדבר הראשון שאני עושה בבוקר?
שותה קפה.
מי הכי חשוב לי שיהיה גאה בי? או גאה בי?
המשפחה שלי.
אם היה לי עכשיו $1,000,000, הייתי?
מקימה עוד בית ספר.
אם היו כותבים עליי ספר, מה הייתה הכותרת שלו?
מימוש הפוטנציאל.
תודה רבה, ביתי המלאך.
תודה.